הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן.
שלום זאב אפשטיין, ושלום אייל תורג'מן. טוב, יש לי הרבה אתגרים היום, אז אנחנו נתחיל מההתחלה. לא רק שאנחנו, זה לא בליינד, אבל זה דייט ראשון, אז גם עם שני גברים, אז לגמרי יש פה ככה משהו, סיטואציה מאוד חדשה בשבילי, אז פשוט תציגו את עצמכם, תתחיל אתה זאב.
אני זאב אפשטיין, אני נולדתי ברוסיה, ואני בארץ בעלים של חברה בשם ארי זהב, שבונה פרויקטים למגורים ביהודה ושומרון.
ואיפה אתה גר?
ואני גר בתל אביב, ביפו.
אה, מכירה, שמעתי על זה. כמה זמן לקח לך להגיע לפה היום?
לא הגעתי מיפו, אבל זה היה לוקח לי שעה בערך להגיע מיפו לפה.
כן, זהו, לפעמים בתוך תל אביב זה לוקח יותר מאשר להגיע מחוץ, תכף נדבר על זה. אייל, מה העניינים?
אחלה, שלום, אני גר בגוש עציון, ואני ביחד עם זאב, בערי זהב, עובדים ביהודה ושומרון בעיקר, בונים יישובים.
לא נתתם טייטלים בכוונה? לא אמרת מה אתה עושה בערי זהב?
חברה פחות פורמלית קצת, מכל מיני סיבות מתנהלים קצת כמו סטארט-אפ, זה לטוב ולרע, אז הטייטלים פחות עובדים. זה לא תמיד לטוב, כן, אבל זה התרבות הארגונית.
אז רגע, אייל, תמשיך. גר בגוש עציון.
אני גר בגוש עציון.
זה מקום גדול, גוש עציון.
כן, אני גר במקום שכמעט, רוב האנשים לא מכירים אותו, קוראים לו שדה בועז, מה שנקרא בלשון העם מאחז בלתי חוקי.
זה מה שנקרא, המצא את המקום עכשיו.
לא, לא.
שם, המצא את השם, שדה בועז.
המקום הזה כבר מומצא 20 שנה, וזה נמצא בין בית לחם לאפרת, פחות או יותר, על ההר.
שעכשיו כולם יודעים בדיוק, בדיוק איפה זה נמצא.
אנחנו באמיתי 10 דקות מירושלים, תכלס.
כמה זמן לקח לך להגיע לפה, מעניין?
שעה.
שעה.
כן.
נגד, זה לא בפקקים.
מהבית יצאתי ממש תוך שעה. הרבה זה רע לי שעה. זה זמן טוב. זה הזמן הכי מהיר.
טוב, אז תכף נדבר על גוש עציון ועל למה בונים ביוש, אבל באמת, הקטע הזה של להמציא מקום, שדה בועז, הרי יש מחמש, מעלה מחמש, מבוא מחמש, כאילו מה, לוקחים, שמים קרוון, וזהו, יש מקום, 20 שנה כבר הוא קיים?
בדיוק...
זה כן, כן, תורג'ון, אתה פשוט תגיד כן.
נכון, האמת ש... בסוף אנחנו כן חיים פה באיזושהי מציאות מקבילה, אבל יש לנו גם סוג של חיים שקצת דומים ל-1930 אולי. שהיה חומה ומגדל בארץ וזה, כי אנחנו חיים בתוך הקרע של אם לבנות יהודה ושומרון ולא, והצד שרוצה לבנות יהודה ושומרון, הרבה פעמים הוא נאלץ לעשות את זה ככה, פשוט לקבוע עובדה בשטח, אחרת מישהו אחר יקבע אותה, והוא לא יהיה יהודי ולא יהיה ישראלי.
אז קובעים קרוון, טוב, אמרת סטארט-אפ, סטארט-אפים בונים במוסכים, נכון? אז...
האמת שזה אחלה, נקווה שככה זה יקרה, שהסטארט-אפ ניישן האמיתי בסוף, זה יהיה, כל ההתיישבות יהודה ושומרון יהיה חלק מהסיפור.
טוב, אז תכף תשכנעו אותי, או תנסו לשכנע אותי, למה כדאי לי לגור ביהודה ושומרון? אני כל החיים גדלתי במרכז, אבל מעניין...
אגב, גם אני.
גם אתה?
אני עד לפני 12 שנה חייתי בהוד השרון.
אוקיי.
עם המשפחה והילדים והכל.
אז הנה, אז מה גורם לך לעזוב את הוד השרון, את המרכז הכי סחי, ולעבור לגור באיזה קרוון במקום שאיש לא שמע עליו, ליד אפרת, שבו זה גם לא איזה עיר מרכז.
אז קודם כל...
זה, נתת את ה... בתוך השאלה נתת את התשובה. הוא ברח מהסחי.
ברחתי מהסחי, אבל אין מצב שאשתי שגדלה בתל אביב תגור בקרוון, אז קרוון זה לא. אנחנו חיים טוב ביהודה ושומרון, כאילו... זה משהו שצריך להגיד אותו, לא נעים קצת. אתם חושבים שאנחנו חיים... זה סוג של חיים את החלום. יש לנו בתים מאוד יפים לרובנו. וזה היה... התלבטות בין רמת הגולן ליהודה ושומרון, ובסוף הקרבה של יהודה ושומרון ניצחה, וגם ההטרוגניות החברתית. כאילו שבחרנו את רמת הגולן, אז ראית, אתה צריך להיות איזה ישראלי, סוג של ישראלי מאוד מסוים, ללכת לגור באחד הרחבות של הקיבוצים או משהו כזה. ואותנו זה פחות עניין, חיפשנו חיים קצת יותר מגוונים, יותר הטרוגנים.
אז בסוף הלכת לשאות עם הדוסים, עם הדובון והסנדלים והאוזי.
אני חייב להגיד שאני דוגמה מאוד טובה של אחד שהלך לגור למרות הדוסים ולא בגללם, זה תוך פחות משנה, זה התהפך, כאילו ההבנה שיש פה איזה מסך השען לא נורמלי, גם עבורי, בתור אחד שהכרתי קצת יהודה ושומרון, והגרתי בעוד השרון, וחשבתי מה שחשבתי, ושהגעתי לשם גיליתי שיש כאילו המון גוונים והמון אנשים, ושהדוסים הם נמצאים שם, הם נוכחים והם כוח מוביל, אבל הוא בהחלט לא, הוא בהחלט גם לא המסה הכי דומיננטית. זאת אומרת, בסוף יש שם ריכוז מאוד גדול של הישראלים, שאתה מכיר גם הצד השני של הקו.
אמרת הטרוגני ואמרת מסך השן, אז תכף תנסו לפזר לי אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר הוא חי את החלום, אבל אתה גר בתל אביב יפו.
קודם כל, החיים ביוש זה לגור ביישובים קהילתיים. יישוב קהילתי זה חיים מאוד מסוימים. זה כמו עם השיר, עכבר העיר, עכבר הכפר, אז זה לא מתאים לכולם. בלי קשר ליהודה ושומרון, לא יהודה ושומרון, מחר תתן לי לגור ביישוב הכי יוקרתי בעמק חפר, אני לא אגור שם כי אני עכבר העיר. אז זה לא, באמת לא מתאים לכולם, אבל אנשים שזה כן יכול להתאים להם, זה יכול להתאים להם מאוד מאוד, והם יכולים באמת...
אז למי? כי אתה יכול לגור גם בסלעית? ליד כפר סבא? ולא ללכת לאיזה יישוב ש...
סלעית זה גם שטחים, את יודעת.
כן, אבל קרוב, חמש דקות מקלקיליה.
אז זהו גם, אני אישית עכבר העיר, אני לא, בכלל לא שוקל לגוד בשום יישוב.
איפה גדלת? עלית, אמרת.
אני גדלתי במוסקו, גרתי הרבה שנים בירושלים, עכשיו גר בתל אביב, אני לא רואה את עצמי גר ביישוב, בלי שום קשר לכלום, גם לא בכפר שמריהו או משהו.
אז למה אתה בונה ביוש?
זה התחיל לפני 15-16 שנה, באמת היה לי עסקים בחול, והגעתי לארץ לחפש לעצמי איזשהו משהו מאתגר ומעניין, לאו דווקא עסקי, יותר משהו, פרויקט שהוא יהיה לי מעניין ומאתגר לעשות, וקניתי איזה שטח, ואחר כך איכשהו החיים התהפכו, והפרויקט שהיה אמור להיות מאתגר, הוא פתאום התחיל להצליח להרוויח כסף, והעסקים שהיו אומרים להיות מוצלחים ולממן את הפרויקט המאתגר, הם דווקא התחילו לדאוך, אז התהפך לי, העסקים בחול דאחו, והעסקים בארץ פרחו.
בסדר, אז נדלן, שזה ענף בדרך כלל יכול להיות עם פוטנציאל מניב מאוד גבוה, למה ביוש? למה לא לבנות בראשון לציון מערב?
כי שוב, כשהתחלתי את זה, זה הרעיון היה לא דווקא לעשות ביזנס, אלא לעשות דברים מאתגרים.
אידיאולוגיה?
כן.
רצית ליישב את ישראל?
כן.
רצית ליישב את יהודה ושומרון?
ככה זה התחיל, היום זה בנייה הפך להיות מקצוע וביזנס, כן, אבל זה התחיל מתישהו לפני כמעט 20 שנה, התחיל ככה.
ואתה עברת בכלל בשביל איכות חיים, אין פה אידיאולוגיה דתית, ליישב את הארץ וכולי?
ככה התחלתי. ביהודה ושומרון, כל אחד מתחיל מכל מיני סיבות, בסוף, בוא נגיד שמי שנשאר ומאוד מרוצה ביהודה ושומרון, הוא בדרך כלל, כל המרכיבים הם נמצאים בסך השיקולים שלו להישאר. זאת אומרת, אני חיפשתי חינוך ישראלי, אותנטי לילדים שלי. זה מה שחיפשתי כאילו, בגדול. והיה ברור לי, אני כאילו לא בדיוק אכבר הכפר, אבל אני גם לא אכבר העיר.
אז איפה הם למדו, לומדים?
עכשיו הם כבר, החבר'ה שלי גדלו.
אבל הם קיבלו חינוך, מה, ממלכתי רגיל, ממלכתי דתי?
לא, יש. זה אחת הסיבות שבחרנו שם באזור הזה של גוש עציון, בהתחלה היינו באזור המזרחי, אחר כך עברנו לאזור המערבי, ששם ילדים יכולים ללמוד מבית ספר ביער, ועד תלמוד תורה, ובאמצע בית ספר מעורב, ומה שאתה רוצה. איפה שלך למדו למשל? הבת שלי הייתה ביער, והבנים שלי היו במעורב.
אתה מגדות עצמך דתי?
אני יהודי מסורתי שומר שבת.
אתה עם כיפה?
בלי כיפה על הראש. שתיים לשקוף. בלי כיפה על הראש. יש הרבה כמוני ביהודה ושומרון, אבל אני...
כיפה שקופה?
כן.
או שקטנה כזאת, אתם הולכות ומתקמצות לפעמים.
לא, 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 ממש לא. אנחנו ממש דתיים. יש כיפה, רק שצריך אותה.
לא תענה לי לטלפון בשבת.
אם תתקשרי, אני אענה לך בטח. אני אבל ספציפי.
אתה, ואתה.
אני לא אענה לטלפון בשבת.
אתה שומר שבת? אתה מגדיר את עצמך דתי, כמו שאני לא מכירה דתי.
אני לא מגדיר את עצמי דתי, אני לא הולך עם כיפה, אבל אני לא נוסע בשבת, ואין לי טלפון בשבת.
כי למה? אז תעשה לי את ה... למה את זה כן ואת זה לא?
זה לא ולא. לא טלפון ולא אותו.
אבל למה לא כיפה, נגיד?
זה שאלה לפרק נפרד.
זה סדרת פודקאסטים אחרת.
רק תשימו, אמרתי לך, אם תתקשרי, אני אענה לך. אני לא אתקשר אלייך, פשוט יודעים שאני לא עונה, אז אם מתקשרים, זה כנראה סיבה טובה.
אז אתה אומר לי, אייל, אני לא אתקשר אלייך. אבל אם אני אתקשר אליך, תענה.
כן.
ואם אני אבוא לבקר אותך בשבת, תכניס אותי?
באים אליי כל שבת, כל החברים שלי. בשמחה, כן, בטח.
כי, אתה יודע, אני באה מבית שסבא וסבתא שלי היו דתיים. ממש, אבל בלי חלק, חצי, שקוף, עניינים. וסבא שלי לא הרשה לי לבוא לבקר אותו בשבת. כלומר, אם את מחללת שבת בשביל לבוא אליי, עדיף שלא תבואי. עכשיו, אני כבר גדלתי בבית חילוני, קיבלתי חינוך. רגיל, ממלכתי, לא דתי, לא כלום, אבל כן ראיתי גם את החיים עם משפחה שהיא גם דתית, גם דתלשים, גם חרדים, וזה מצחיק, עכשיו הבן שלי הוא שנת מצווה, ופתאום יש לו כל מיני סממנים כאלה שהוא מגלה ומתעניין, והוא מניח תפילין כל בוקר. הוא לא הולך עם כיפה. פתאום אומר לי, אמא, אולי נשמור כשרות. ופתאום אומר, רגע, מה, אתה פותח לי זוג עיניים, זה נורא מביל אותי, אתה כאילו מזדהה, מה אני מדברת? פתאום אני אומרת, רגע, מה יקרה אם יגיד לי, אנחנו לא נוסעים עכשיו בשבת יותר?
שטח בי.
אז אם אני באה לגור ביהודה ושומרון, מה יש ל... אתה יודע מה, לא תל אביבית, אבל גרה במרכז, הכי רגילה. למה כדאי לי לבוא לגור ביהודה ושומרון?
בעיקרון, שני סיבות, אני חושב, העיקריות. סיבה קהילתית וסיבה כלכלית. שלוש סיבות. והשלישית זה הילדים.
רשמתי הכל, הנה, ילדים, חשוב. נעבור אותם.
אז כלכלית, קודם כל, באמת זה עדיין...
יותר זול.
יותר זול, לפעמים משמעותית יותר זול ממה שקורה במרכז. אבל זה כמובן לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית זה באמת חיים מיוחדים במקום קהילתי, שאנשים שאוהבים את זה, לגור בקהילה, ביישוב קהילתי, זה חוויית חיים אחרת, מאוד שונה. שוב, שלא מתאימה לכולם, אבל מי שאוהב את זה, זה ממש מדהים בשבילו. והסיבה שלישית זה חינוך. באמת, לגדל ילדים ביישוב, זה הרבה, הרבה יותר סימפטי ונחמד מאשר לגדל בעיר. הילד יכול, יש לו חברים קרובים, הוא מסתובב לבד, הוא יוצא לבית ספר לבד, הוא חי בטבע, בעיר, בתל אביב, אתה יוצא מטר, אתה נכנס שם ללווינסקי, אתה, מה שנקרא, השם ישמור.
אבל, אתה יודע, אתה אומר לי, בואי תגדלי את הילדים, שיסתובבו לבד, עזוב שבתל אביב אני לא נותנת להם להסתובב לבד מהסיבות של החרדות שלי, אבל אצלכם, תסלחו לי שאני מגדירה את זה, רגע, אצלכם, לבד, אתה רוצה שנספר להם עם איזה תיק נכנסת לפה היום, מה יש לך בתיק הקטן?
כן, עכשיו חצי מדינה היום ככה, היום זה לא סיפור גדול.
כן, לא, רק נגיד שהוא נכנס עם אקדח, נכון?
ברישיון, כן.
ברור, ברור, ונכון, משבעה באוקטובר הרבה מסתובבים עם נשק אישי, אבל אתם, אני צחקתי חמש דקות מקלקיליה, חמש דקות מהגדר, מפחיד, מה, איזה ילדים מסתובבים לבד, נוסעים אוטובוסים משוריינים לבתי ספר?
זה לא מדויק, יש אזורים שכן ויש הרבה אזורים שלא.
היום כמעט לא נשאר האוטובוסים מוגנים, זה משהו
שהוא... כי אין תקציב או כי לא צריך?
לא, לא צריך, לא צריך. אני אגיד לך מה הנקודה. קודם כל, אני כן חייב להגיד, להוסיף על זה, בסוף כאילו, יש מי שגר ביהודה ושומרון באיזה שלב, זה מתחבר לו לארץ ישראל. זאת אומרת, זה אידיאולוגיה שהיא הרבה יותר עמוקה מפוליטיקה. אני יכול להגיד, בתהליך שאני עברתי, אני הרגשתי כאילו ששנים הגעתי ונעמדתי על ה... כאילו לגור בשרון, איפה שגדלנו, גידלתי את המשפחה שלי, ולא לעבור ליהודה ושומרון, זה היה כאילו לעמוד על הגדר של הארץ האמיתית, שבגללה חזרנו לפה אחרי 2000 שנה. רק כשאתה מגיע לשם, ואתה חי שם, ופתאום אתה רואה אפילו אחד הדברים החזקים ביהודה ושומרון, נגיד מלא כפרים ערביים, השם שלהם הוא על בסיס של כפר יהודי שהיה בתקופת התנ"ך.
כאילו אבל מסל... זה לא מגן עליי מפני לא, איזה צלף אומר, או מפגע. קודם כל,
לא, זהו, אז אני אומר, תראי, המציאות חיים היא כזאת, שאנחנו... זה סכנה שהיא כן קיימת, ושיש פיגועים, כמו שיש ביהודה ושומרון, יש גם בירושלים, ויש בחדרה, ויש בתל אביב, ואין ספק שהחשש הזה, זה... החשש הזה הוא יותר גדול, אנחנו בסוף חיים ביחד עם אוכלוסייה פלסטינית, יש יותר צבא.
סטטיסטית, יותר מסוכן.
אני לא, זה שאלה באמת מעניינת, אני לא, תראה, אנחנו לא חיים את החוויה הזאת של הפחד הזה, אנחנו, אני, ואני לא אחד שגדל שם.
אבל אולי קטע סטגלם, כי התרגלת, כי אתה לא מתעסק עם זה ביום, כי אז לא היית יכול לשרוד.
זה באמת לא קיים. אני אומר לך שזה לא קיים הדבר הזה.
אני יכול להוסיף את הסיפור של האקדח, אם כבר שאלת, אני 15 שנה מסתובב בכבישים של יוש, ואף פעם לא הרגשתי צורך להוציא אקדח. ופעם ראשונה שהרגשתי חובה להוציא אקדח, זה אחרי מה שראיתי בטלוויזיה, מה שקרה ביעקב, בשומר החומות. הרגשתי שהמדינה התפרקה כאילו מהאחריות, ואני אין לי שום ברירה. זה מה ש... זאת הייתה החלטה, לא מיוש.
אבל אין ספק, זה לא סגלטנות. זה כאילו, אני חושב שזה קשור לסיבה. שאם הסיבה שאתה חי שם, אתה חי אותה, אז הפחד שלך הוא פחות גדול. אז בגלל זה אני אומר, בגלל זה היה חשוב לי להוסיף.
הפחד, אבל לא הסכנה. כלומר, אתה פחות מפחד, כי יש לך אידיאולוגיה ויש לך סיבה להיות שם, אבל הסכנה לא השתנתה בגלל שאתה... חושב שצריך לגור ביהודה ושומרון.
אני חייב, הדבר, אני המון על הכבישים ביהודה ושומרון, תאונת דרכים זה דבר שמפחיד אותי באמת. כאילו אני כמעט ואין לי במחשבה, משהו כאן אירוע שהוא ביטחוני, אירוע של טרור. אני כן אומר, ביהודה ושומרון הכבישים קצת יותר מפחידים מאזורים אחרים בארץ, כי בגלל שהפלסטינים נוסעים, הם נותנים גז. אבל אני אומר רק להביא לך את הפרופורציה. גם, זה בסוף, אנחנו חיים עם זה ונוסעים ו... יחסית, נראה לי שהתאונות ביהודה ושומרון הם כמו בארץ, משהו כזה, אבל
בוא, יש, אם את אומרת סטטיסטית, בוא, אנחנו מדברים, היו בשנים הטובות, לפני כל ה... מדבר אתך לפני 3-4 שנים, היה סיפור של, לא יודע, מספרים של 15-20 הרוגים בכל הארץ מפיגועים, ובארץ יש כל שנה 300 הרוגים בתאונות דרכים, כאילו, אז
כן, אבל אני אומרת, אוקיי, תאונות דרכים זה מכת מדינה, אז אני לא צריכה גם לגור ביוש כדי להגדיל עוד את הסיכוי שלי להיפגע חלילה.
תמיד אפשר, את יודעת, להיסגר בעוד ועוד מקומות, וגם אפשר לא לצאת מהבית לנסוע עם אוטו.
אבל אני יכולה לגור בכפר סבא, ליד ההורים שלי, בשקט ובלי כל ה...
קודם כל, את צודקת, אפשר לגור בכפר סבא, זאת אופציה. אבל ביוש יש חיים שונים, עם הרבה יתרונות מאוד מיוחדים, והרבה סיבות שכן לגור, ובאמת יש גם חסרונות, אז אנחנו באנו פה לספר גם על היתרונות, ואנחנו לא מתכחשים גם לחסרונות, ואנחנו נדבר על הכל.
שטח בי.
אז אמרת זה זול, אבל זה לא הכי זול, אז זה אמרת זה לא השיקול העיקרי. ילדים, אמרנו ביטחון, אולי לא. עכשיו בוא נדבר רגע אז על קהילה. אם הרוב דוסים חובשי כיפה, כמה יקבלו אותי כשאני באה, ואני כרגע מגדירה את עצמי, אני מאמינה. אני לגמרי מאמינה, אני מדליקה נרות בשבת, אבל אני לא מגדירה את עצמי בכלל דתייה, אני כן עונה על טלפונים, אני נוסעת, בחורה חילונית, הסתכלו עליי בעין עקומה.
תלוי באיזה יישוב תבחרי.
תגיד לי אתה, איפה אתה בונה?
יש ביהודה ושומרון יישובים חרדיים, יש יישובים...
שלשם אני כנראה לא אלך.
לא תחי, וגם יש יישובים שהם לחלוטין חילוניים.
כמו מה?
זה מקום מאוד גדול, יהודה ושומרון מתחילה מבקעת הירדן, ומסתיימת בעין גדי פחות או יותר, ולאורך כל כביש 6 פחות או יותר, מהקו של כמעט באר שבע ועד חדרה. זה מקום מאוד גדול, ויש המון יישובים,
אני אגיד יותר מזה, יש מלא יישובים שאם את כן דתייה, או אפילו קצת, לא יקבלו אותך לגור שם. וזה כמויות של מקומות.
נכון, יש כל מיני מושבים, יישובים
שהם חילוניים לגמרי.
שומרים על החילוניות שלהם, אנחנו גם...
בעדיקות, שומרים על החילוניות שלהם בעדיקות.
אנחנו תמיד גם מאותגרים בעניין הזה, בקטע של תמיד להביא את הקהל המדויק לכל יישוב. אצלנו, כאילו זה חלק, זה מרכיב סופר משמעותי בעבודה שלנו.
יש יישובים מעורבים, אתם אומרים בעצם יש ככה...
יש הרבה יישובים מעורבים. יש הרבה יישובים מעורבים.
זה המקומות הכי יפים בדרך כלל.
כן, אז מהבחינה הזאת יש מבחר ביהודה ושומרון.
אז גם חילוני, תל אביבי, צוקוד, נגיד לצורך הדיון, אני יכולה להסתובב איך שאני רוצה, מכנסיים קצרים, לא הסתכלו אותי באבנים.
כן, זה ממש, לא, ממש, כאילו, זה ממש, אפילו לא מתחיל, לא מתקרב אפילו, זה אפילו לא מתקרב, יש הפתיחות והקבלה, היא מאוד גדולה. אני חושב שבאמת בסוף, מה יכול לשכנע בן אדם לבוא ליהודה ושומרון, זה שקודם כל הוא רוצה חיים שיש להם אופי קהילתי כפרי, ולא אופי עירוני. זה מה שלפי דעתי גורם לרוב האנשים כן, להתרכז ולהיות בעיר, זה שאנשים הם, יש אנשים שהשקט של הבוקר ורעש הציפורים מטרלל אותם, והם חייבים רעש של אוטובוס, וחייבים את הסופר קרוב, ואת התשתיות נוחות וכו'. נראה לי זה מה שבסוף מכריע. ובגלל זה אני אומר, רוב היישובים הקהילתיים ביהודה ושומרון, הם בסוף לא נותנים פייט לכפר סבא. הם נותנים פייט לעמק חפר, לגליל, לאזור נתיבות שם לכל המושבים, קירת גת, כאילו לכל המקומות האלה. והם נותנים פייט, כאילו, כל מבחינת מרחקים, יהודה ושומרון היא מאוד קרובה.
זה נכון. אבל על הכבישים אנחנו צריכים פרק שלם, מה שנאמר.
נכון, היא מראה של גדרה חדרה בעצם. היא ממש כאילו מעבר לכביש 6 נמצאת. היא ממש קרובה.
מבחינתי זה מעבר להרי החושך. אז עכשיו תגידו לי, למה בעצם התכנסנו?
נכון, כי הרי החושך הם נמצאים בדמיון שלך, לא באמת, לא במציאות. כי את יודעת, אנחנו ברבע שעה ביהודה ושומרון. עכשיו, מפה,
תשמע, נכנסים. גם עזה קרובה, והנה, זה ממש, לא שאני משווה, אבל אני אומרת, זה יכול להיות קרוב, ולא לדעת כלום על מה שקורה שם.
נכון, גם ואדי ערה וגם יפו ואקו קרובות, וגם יכול להתהפך בשנייה.
שטח בי.
טוב, אז זאת שאלה אחרונה, כי אמרתי שהמשפחה שלי כבר מעורבת, ויש לי משפחה בבית אל. ומשפחה במעון, מכירים?
רגע, אני, הבטיחו לנו שיהיה לנו פה, הבטיחו חילונית.
בסוף אין לך, אין לך.
אז רגע, אבל הנה, אני אגיד לך, אני מודה שאני לא נוסעת בחיים לבקר אותם. לא נוסעת. אתה יודע למה, נכון?
פחדת.
ברור שאני פחדת, הרי זה קרוב. אני לא עולה על הכבישים האלה. מתה מפחד. משוריין, לא משוריין, אוטובוס ליווי, לא עולה.
אני חייב להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, יש מלא, אני גיליתי לתדימתי, שיש מלא אנשים שגרים בתל אביב, שלא נוסעים בירושלים. לירושלים זה בחינתם, זה כאילו, זה מפחיד, זה מסוכן, זה כאילו, זה סג'יה. לירושלים לא נוסעים. עוד סיפור, באותו נושא. אני לפני 3 חודשים היה לי איזושהי סיטואציה משפחתית, היה לנו כנסות משפחתית, והיו צריכים להגיע אנשים מירושלים, והחברים, מתקשרת, האישה כאילו מתנצלת ככה וזה, אומרת, שמע, אם עכשיו הם גרים בירושלים, שם בארמון הנציב, כן, זה כאילו צמוד לג'אבל מוקבר, ומספרת, שמע, אנחנו לא נעים לנו, אנחנו לא נגיע, אומרת, אני אומר, כל בסדר, מה קרה? אומרת, שמע, תל אביב, זה, אנחנו מפחדים, יורים עליכם שם, פצמלים כל היום, טילים, אנחנו, יש לנו ילדים, אנחנו לא נוסעים. עכשיו, הם מפחדים להגיע מירושלים לרמת אביב, סיפור לפני 3 חודשים. הנושא של הביטחון בארץ זה הרבה פעמים בראש.
תגיד לה שזה לא פצמרים, זה ממש טילים, טילים גדולים.
כן, זה הרבה פעמים בראש.
אז זהו, אז הנה, אז בשביל זה אנחנו פה? כדי שתגידו לי שזה בסוף הכל בראש, אבל
בהתאמה יותר טוב? אני לא רוצה להגיד לך את זה. אז למה אנחנו עושים את זה? אני בסוף חושב, נכנסים לאוטו, נוסעים ביהודה ושומרון, חוץ מהיישובים הקלים, שנמצאים קרוב לכביש 6, 7 שנסיעה, ולא רואים כפרים, בסוף יש הרבה מאוד פלסטינים שגרים שם, ויש כפרים, ויש נוכחות של צבא. זאת אומרת, כאילו, בסוף שאתה בא לשם, אתה מבין שאתה הגעת לאיזה ארץ אחרת, שהיא לא, אתה לא נוסע בעמק חפר. זה משהו שהוא קצת שונה. אני אומר, אתה צריך כאילו לבוא עם איזושהי נכונות ואיזשהו רצון.
אידיאולוגיה?
זה לא רק אידיאולוגיה. אני לא חושב שזה רק אידיאולוגיה. זה כמו לעשות איזו קפיצת אומץ כזאת, שאחרי שאתה קופץ, אתה אומר, וואלה, זה באמת לא נורא כמו שחשבתי. באמת, אני אומר, הדבר הזה, אני כאילו מצייר לך איזה ציור שזה כן קיים. זה, גם כשאתה בא, אתה רואה את זה, רק כשאתה חי שם כמה חודשים, לא צריך שנים, אתה קולט שיש פה איזה, זה מסך השלן, כמו שאמרתי, יש פה איזה משהו בסוף, אני זוכר, על אחד הימים הכי חזקים שעלי עם זאב, זה שנסענו, היה לנו איזה יום, כבישים, כזה נסענו, בכל רחבי יהודה ושומרון ביום אחד, באותו יום, צהל, זה קרה לפני איזה 5 שנים בערך, היה איזה אירוע מאוד חמור, מאוד בעזה, שנהרגו 10 ביום.
כן, כן, הם ביום שישי נהרגו איזה 10 ביום על הגדר, צהל, כן, רק 10 ביום, ואנחנו נסענו ביום ראשון, והיינו בטוחים
שהיום לא יהיה נעים.
יהיה נקמה.
ואתה פתאום מסתובב, ואתה קולט כאילו, הם לא באירוע, כאילו, הם לא, זה בכלל לא מעניין אותם, הם לא באירוע.
זה כמו שבחול, בישראל נשמע שרוכבים על גמלים, בדיוק. וכל היום יורים עלינו פצצות, אתה אומר, אבל אתה יודע, הנה, שאלה. אני אומרת, אני באה עם 2 הבנים הקטנים שלי, לראות דירה לדוגמה. אני יכולה לבוא לבד? בכבישים, לנסוע?
תלוי באיזה שעה, סתם אני אומר. בגדול, התשובה האמיתית היא, זה מאוד, מאוד תלוי לאיפה. זאת אומרת, ברוב יהודה ושומרון, כן, אין שום בעיה. יש כמה אזורים שהם אזורי עומק, קרוב מאוד לשכם, או בדרום החברון שאתה צריך לעבור דרך איזה כפר וכו'. מבחינה סטטיסטית, זה עדיין כאילו הרבה הרבה פחות מתאונת דרכים, אבל מבחינת ההרגשה, סתם אני אגיד לך עכשיו, בואי ניסע לאלון מורה, עוברים דרך חווארה. את שומעת חווארה, את ישר
חררה,
כאילו...
חררה, כן.
עכשיו, 99% מהמתנחלים שומעים חווארה, מקבלים חררה. לא רק הישראלים, כי יש איזה שטיפת מוח כזאת.
נכון, זה כמו צומת תפוח, נקלעתי לצומת תפוח בטעות.
זהו, צומת תפוח זה מדהים, זה מדהים. צומת תפוח זה אחד המקומות הכי רגועים בדף שמרון, צומת תפוח עצמה. זה כאילו נהיה מין מחלף מהיר כזה. חווארה, אני מסכים, היו שם אירועים. נגיד אפילו סתם, איפה שאני גר, צומת גוש עציון. זה נהיה מין כל חולה נפש, אמיתי אני אומר, פלסטיני שרוצה להתאבד בצורה, אין לו כוח להתאבד רגיל, רוצה שיעזרו לו את העבודה. בא לשם עם סכין ונסה לתגור חייל, אז זה נשמע כמו איזה מקום כזה.
מה זה נשמע מקום כזה? כולם מכירים את גוש עציון, צומת גוש עציון, מהחדשות?
נכון.
מהיה פיגוע בצומת גוש עציון?
אני אומר לך שהילדים שלי כל היום עומדים בצומת גוש עציון, בטרמפים שמנוסעים הביתה, וזה בכלל לא מתחיל להלחיץ אותי שיש עם זה איזושהי בעיה, וזה לא בגלל שאני...
אז אולי זה אתה, בוא רק אמרת הטרמפים נהיה לי.
בגלל זה אני אומר לך, יש בגוש עציון, זה ביהודה ושומרון, כבר מדברים כמה דקות ארוכות, ואני אומר, מה שיש אצלנו, שזה קפיצת זמן שמחזירה אותך לשנות ה-70 וה-80 בארץ ישראל, שעוד אנשים לא פחדו. הסכנה קיימת, אבל לא פחדו. הבעיה היא, זה שאנשים מפחדים. אני אומר לך, זה לא שאני אחרי חודשיים באתי. אחרי 12 שנה אתה יושב, אתה רואה, אתה אומר, תקשיב, זה פשוט לא יאמן, יש פה איזה פחד. גם אני שומע אותך, מנהל,
אבל אני לא איזה קול יחיד הזוי, כן?
תקשיבי, יש לי הרבה חברים שלי, כאילו לכולם היה קשה לבוא בפעם הראשונה, עכשיו לך תעצור אותם, לא מפסיקים לבוא אליך, כי זה מקום, אני בכלל, אנחנו חיים, כאילו זה יש לנו מעיינות מתחת לבית, הכל ירוק והנוף שלי פתוח, אני רואה את ירדן ואת ים תיכון מאותה נקודה, כאילו זה הנוף, כאילו הכל ירוק, והילדים שלהם מגיעים, יוצאים החוצה, זה כמו שפעם היה, שנוסעים לחברים בקיבוץ, כאילו, ואתה אומר, איפה הילדים? לא צריך לשמור עליהם, הם חזרו בערב, הם היו בזה.
רק שבקיבוץ זה לא מפחיד.
אבל אני אומר, אבל גם, זה גם פה, זה לחלוטין, זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר, יש פה איזה, יש פה איזה משהו כזה שצריך כנראה לפרק אותו איכשהו. אחת השאלות שאני תמיד שואל את עצמי כישראלי, זה למה בעצם רובנו לא הולכים, ואני הייתי בעולם, ראיתי עולם, יש כל כך הרבה מקומות בעולם שאתה יכול להגיע, ואתה לא צריך לדאוג לכלום, אפילו גם לעבוד קל שם. למה אנחנו לא עושים את הפעולה הזאת? למה אנחנו תקועים פה? בכפר סבא, בתל אביב, בירושלים, וביהודה ושומרון. למה אנחנו נמצאים פה? מה, זה רק בגלל המשפחה והשפה? כאילו, מה הנקודה?
זה כבר פודקאסט.
למה אנחנו הולכים לאיזה כפר בשוויץ, או בשוודיה, או בדנמרק? יש מלא מקומות. גם באפריקה אני יכול למצוא מקומות. אני ראיתי אין סוף מקומות כאלה. שאתה יכול לבוא ולחיות את החלום. למה אנחנו לא עושים את זה? ולמה אני מעלה את זה? כי אני ממש מרגיש שזה בדיוק שאני זוכר שאני חייתי תקופה בניו יורק, לא ארוכה, ובאמת, כמו שאתה אומרת, ממש כמו בסטריאוטיפ, היו פתוחים שאני ירדתי מהגמל בדרך לשדה תעופה, כל מיני אנשים שפגשתי, זה מאוד הפתיע אותי, זה היה לפני אומנם 20-30 שנה, אבל עדיין. ואני מרגיש שזה בדיוק אותו חוסר היכרות יש לישראלים של חדרה גדרה ליהודה ושומרון. בדיוק כמו שיש לכל העולם, והם לא מבינים שאנחנו, מי שחי בישראל, הוא ברף העושר, כאילו החברים שלי משוודיה ומאנגליה וזה, הם הרבה פחות שמחים מאיתנו, בסופו של דבר. אני בכלל גיליתי שדווקא האנשים שהכי הסתדרתי איתם, נגיד דרום אפריקאים, מי שחי בתוך קונפליקט, יש משהו יותר חי בחיים שלו, וזה נותן לו חיים יותר טובים. ובגלל זה אני אומר, יש משהו ביהודה ושומרון, אנחנו חיים בתוך קונפליקט, אבל זה לא מפחיד. אם זה היה מפחיד, אני לא הייתי אומר שזה... זה לא מפחיד. משהו בקונפליקט מוסיף דווקא איזה עוצמת חיים שאין במקומות אחרים, ויש משהו בסוף שהילד נכנס לדיכאון בעמק חפר ולא רוצה לצאת מהחדר כי פגעו בו בכיתה, זה הרבה יותר קטלני מלנסוע באוטובוס וזרוקו עליו אבן. אני אומר לך, בסוף, באמיתי, לנפשו של האדם. ובסוף, ביהודה ושומרון, פחות פוגעים בך בכיתה, החברים.
באמת? כן, טוב, זה לא בדקתי משקרית.
אז אני אומר לך, זה מה שאני גיליתי. יש משהו מאוד חזק ביהודה ושומרון, שכאילו יש איזה... אנחנו תמיד עובדים עם יישובים, כדי לבנות, וזה אנשים שמתנדבים, ותמיד אני משתגע, אני אומר, זה מטורף. הם לא עושים בשביל כסף את הדבר הזה, רק כי אכפת להם מהסביבה. ויש איזה משהו שהוא מאוד חזק, והוא מאוד, הוא מביא איזה איכות אנושית, שהיא שווה כמה אבנים בשבוע מבחינתי. זה באמת, כאילו, זה...
אבל יש שם גם ילדים, לא רוצה לקלל, אנחנו בכל זאת בשידור, אבל... לא נחמדים, שיכולים לעשות חרם באותה מידה, זה שהם גרים עכשיו, מעבר לזה, זה לא הופך אותם
חד משמעית, אני אומר לך חד משמעית, בכלל לא, אני לא באתי,
אולי האוויר הצלול.
לא, אני אומר לך שדווקא אני חושב שזה משהו בקונפליקט, שהוא מייצר איזה...
אדרנלין.
הוא מייצר אדרנלין מצד אחד, מצד שני הוא גם מייצר איזה שאתה מתעסק בעיקר ולא בתפל.
כן, אחווה פנימית שאתה פחות רע במצמיחה.
יכול להיות.
שטח בי.
טוב, עוד לא שכנעת אותי, וזה, והנה, אתה בסוף גר בתל אביב.
דיברנו, אני פשוט לא מעניין לגור בכפר, גם בכפר שהוא ליד...
אבל יש ערים, תגור באריאל, יש אוניברסיטה.
אולי אגור באריאל כמו שאולי אגור בכפר סבא, סלחי לי.
וביפו, כן, כמעט, אתה צריך בסוף את הקרבה של ה...
זה או יפו, או טוקיו, או ניו יורק, ניו עיר, ראויה.
ניו יורק, זה ברור, לכו תבנו בניו יורק, ואז אני אשתכנע.
אנחנו באמת לא באנו שכנע. באנו רק להציג לשקף את מה שיש, ותעשה מה שאתה רוצה, זה גם לא כך מעניין, כאילו, זה לא מעניין אותי ברמה...
יש מספיק, אבל...
זה מעניין אותי, אם זה מעניין אותי כבר, זה מעניין אותי ברמת הנדלן, זה לא מעניין אותי ברמת האידיאולוגיה, זה לא שאני כאילו, אני לא בא מצורה אידיאולוגית שאתם צריכים לבוא, זה כאילו, אם אני כבר, בא לי למכור לך בית, כאילו, אבל לא...
זה נקרא, מתנחלים, כאילו, לא אידיאולוגים, שבאים לחפש איכות חיים, חילונים, אמרתם, יש חילונים, יש חרדים, יש דתיים לאומיים, נכון? יש הכל.
וכל מה שביניהם, אבל יש... זה כולם מחפשים איכות חיים לפי דעתי, כל אחד מחפש
נכון, איכות חיים. נכון, אבל אתה אומר לי, זה לא מספיק זול, זה איכות חיים אבל גם קצת מפחיד, אז טוב, אני לא עוזבת את תל אביב כל כך מהר, אבל נראה לי שאני אשקול את הוד השרון לפני שאני אשקול את מחמש, מחסום או משהו, איזה שם ש...
מעלה נקם אל.
תעשה א', תעצור, כן, מעלה נקמה זה טוב. אבל מה שחשוב, שנגענו פה באמת בכל מיני דברים, שאני מניחה שמעסיקים גם אנשים אחרים שמחפשים, כולם מחפשים איכות חיים. אנחנו יודעים שנדלן זה אחת הסוגיות הכי רציתי להגיד בוערות, אבל זו מילה לא כל כך טובה לתקופה, ואחת הסוגיות הכי, נגיד, חשובות שמשפיעות פה על הסדר יום, אין עצה, יקר, 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 אז לכאורה יהודה ושומרון יכולה לתת פתרון, אבל אז יש את כל ה...
היא באמת נותנת פתרון למלא אנשים, גרים שם חצי מיליון ה...
אבל גם למלא שלא. אז נראה לי שניגע פה אולי בכל הדברים שגם מטרידים אותי, אבל לא רק. וכל השאלות האלה של מי גר שם, וכל מיני הזויים, או כאלה שבאים ליישב את האדמה, שזה באמת נהדר, אבל זה לא חייב להיות אני.
באמת הרוב המכריע של אנשים לא בא לשבת אדמה, באמת הוא בא לגור שם כי מתאים לו מהרבה סיבות, וזה נותן לו את הפתרון למה שהוא מחפש. ובאמת חבל שאנשים לא מכירים את האופציה הזאת, זו באמת אופציה מאוד מעניינת, מאוד קרובה, שיכולה לתת פתרון מאוד טוב וזול להרבה אנשים, לא לכולם, אבל מי שמחפש בית, עדיף שיבדוק את האופציה הזאת, כי זו אופציה מעניינת.
אז יש לי רעיון, נעשה פה סדרה של פודקאסטים, נציף את כל הדברים, אבל בלי לצאת מאולפן, אני לא בינתיים נוסעת לכל מיני מעלה, מחמש, שדה, בועז, או כל מיני, בסדר, בבטוח, באולפן, במזגן, ואתם לוקחים אותי ומראים לי את היתרונות, הבעיות ואת הפתרונות. מה דעתכם על המסע הזה ביחד?
דיל.
יאללה, בשמחה.
טוב, וקפה אפשר גם פה. אז אמרתי, אנחנו יוצאים למסע כרגע. אולפני, אבל בואו קחו אותי לעולם שאני כן קצת מכירה, אני לא באמת כזאת מנותקת, כמו שאני, איך אומרים, ומישהו צריך להיות פה פרקליט השטן. בואו נלך לטייל ביוש, ונראה למה כדאי שם, למה לא כפר סבא, ילדה טובה כפר סבא, או תל אביב. בסוף אני גרה בפר דברים, אולי אל תגלו. אז טוב, נקבע דייט חדש. נראה לי שאפשר להכתיר את הדייט הזה בהצלחה, אבל אם לא תתקשרו, אני יודע שלא כל כך. אייל וזהב, תודה רבה, היה לי כיף.
תודה רבה גם לנו, כיף גדול.
שטח B, עם כל מה שלא ידעתם על נדלן ביהודה ושומרון. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן. הפודקאסטים של 103 FM.